מועד קטן, דף חף וו, מתחילים בעזרת השם, דף חף הי, עמוד ב', שורה אחרונה, במילים תנו רבנן. הרגע המרטיט שבו אלישע הנביא נפרד ממורו ורבו אליהו הנביא, מתואר בנביא מלכים, ויהי המה הולכים הלוך ודבר. אלישע הנביא, אליהו הנביא, הולכים יחד ומדברים, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. ויעל אליהו בסערה השמיים. ואלישע הנביא נשאר לבד. הוא רואה את מורו ורבו. אליהו הנביא נפרד ממנו, מסתלק ממנו. אומר הפסוק, ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. ולא ראה הוא עוד, מאותו רגע עד סוף ימיו, הוא לא זכה לראות פעם נוספת את זיו פניו המאירות של אליהו הנביא. ויחזק בבגדיו אלישע, ויקראם, מוסיף הפסוק עוד שתי מילים, לשניים קראים. מהמילים האלה אנחנו לומדים, שהקראים שאלישע קרא את בגדו על הסתלקותו של אליהו הנביא, היה אסור לו לחבר אותם יחד ולתפור אותם, לאחות אותם, אלא היו צריכים להישאר שניים קראים לעולם. מהפסוק הזה דורשים כל אלה שנדרשים מהפסוק הזה, שאדם מתאבל עליהם והוא קורע בבגדיו עליהם, הקראים האלה אינם מתאחים. הברית המונה והולכת את אותם אלה שנדרשים מהפסוק הזה, שמהפסוק הזה לומדים עליהם, שכשמתאבלים עליהם ומקיימים מצוות קריאה, לא מאחים אחר כך את התפרים, לא תופרים אותם שוב, תפירה מעולה. והברית הולכת ומוסיפה עוד מקרים, שכשמקיימים מצוות קריאה, לא תופרים תפירה שלמה ומושלמת את אותם תפרים. הדברים הבאים נלמדים מפסוקים אחרים. ואלו קראין שאדם קורע בגלל אבלות, שאין מתאחין. אסור לו לעולם לאחות את אותם קראים ולתפור אותם כמו שהם היו בהתחלה. שאר קרובים שלא מנויים כאן, כשמקיימים בהם מצוות קריאה בזמן שמתאבלים עליהם, אחרי 30 יום אפשר לאחות את אותם קראים, לתפור אותם תפירה מעולה, מעשה אומן. אבל אלה שמנויים כאן, שמקיימים בהם מצוות קריאה, לעולם אסור לתפור תפירה מעולה את הקראים האלה. הקורא על אביו ועל אמו ועל רבו של עמדו רוב התורה, מה שנפסק, ועל נשיא או המלך או נשיא הסנהדרין, ועל אב בית דין שהלכו לעולמם. ועל שמועות הרעות. השולחן ערוך כותב את דעתו של הרמב"ן ביורה דעה סימן שמ"ם סעיף ל"ו, שמועות הרעות, הכוונה. עם רוב עם ישראל נקהלו למלחמה, ונחלו מפלה ומתו בה רבים, שמועה כזאת נקראת שמועה שצריכים לקיים עליה מצוות קריאה ולא מאחים את הקריאה. ועל אדם ששומע רשע שעושה ברכת השם, דהיינו להפך, מחרף ומגדף, צריך לקרוע. ועל אדם שרואה ספר תורה איך שהוא נשרף עם כל הזכרות ושמות הקודש שבו. ועל אדם שבא והוא רואה את הרי יהודה בחורבנם. ועל אדם שרואה את מקום בית המקדש שחרב, ועל אדם שרואה את ירושלים בחורבנה. וכשאדם מגיע והוא נכנס לירושלים בתוך איזה רכב או בתוך איזשהו בדרך מסוימת שהוא לא ראה את כל הדרך עד בית המקדש, הוא ישר, פעם הראשונה שהוא ראה זה את בית המקדש, אז וקורא על מקדש, הוא קורא כשהוא רואה בית המקדש בחורבנו, ומוסיף וממשיך ומעמיק את מקום הקריאה כשהוא יוצא מבית המקדש והוא רואה על חורבן ירושלים. מביאה הגמרא מקור לכל הרשימה שמנינו בברייתא, מניין אנחנו למדים שהקריאה שקוראים, מניין למדים שצריך לקרוא, חלק מהמקרים גם כן הגמרא מביאה את הדרשה, מניין למדים שאת הקריאה הזאת אסור לאחות לעולם, איפה שהגמרא לא מביאה את המקור, אז בראשונים, במפרשים מביאים. מניין למדים שאביו ואימו ורבו שלימדו תורה מנהלן שחייבים לקרוא מתי שהם מסתלקים מן העולם. תכתיב הפסוק שאותו הזכרנו, ואלישע רואה איך שאליהו הנביא עלה בסערה השמיימה, והוא מצעק, אבי, אבי, פעמיים, רכב ישראל ופרשיו, ובהמשך כתוב, ויחזק בבגדיו ויקרעם לשניים קרעים. זה שכתוב כפול אבי, אבי, דורשים שאצל אלישע, אליהו הנביא, היה שקול גם כמו זה אביו וגם כמו אמו. רכב ישראל ופרשיו זה רבו שלימדו את רוב תורתו, רבו המובהק. לימדו תורה, מה עם משמע? איפה אתה מוצא רכב ישראל ופרשיו, רבו שלימדו תורה? כדי מתרגם רב יוסף, שהיה בקי גדול בתרגום, התרגום שאנחנו מכירים גם, הוא היה בקי באותו תרגום. אבי אבי הוא מתרגם רבי רבי. רכב ישראל ופרשיו הוא מתרגם דתב לאון לישראל בצלותי, שהוא טוב להם לעם ישראל בכוח תפילתו יותר מרתיחין, מרכב ויותר מפרשים, כי על ידי שהוא מתפלל הוא מבטל גזרות. מי הוא אותו אחד שמבטל גזרות בתפילתו? זה רבו שלימדו רוב תורה. מכאן למדים שאדם קורא הקריאה על רבו שלימדו תורה. מניין למדים שהקראים האלה אי אפשר לתפור אותם תפירה מעולה, וזה שהם לא מתאחין מנהלן. דכתיב, ויחזק בבגדיו ויקראם, מספיק. למה מוסיפים לשניים קראים? ממשמע שנאמר ויקראם, איני יודע שקרא אותם לשניים, כל פעם כשקוראים בגד, קוראים אותו לשניים, לפחות. אלא מלמד שהם צריכים להישאר שניים קראים, שקרואים ועומדים לשניים לעולם. שואלת הגמרא, אליהו הנביא לא מת. הוא עלה לשמיים, הוא עדה, מתגלה גם כן להרבה בעולם הזה. כמובן, רק צדיקים גדולים ונשגבים. יותר שמענו על זה בדורות הקודמים. אבל אליהו הנביא לא מת. אז מניין למדים על אדם שמת? הרי הוא חי, איך אפשר ללמוד ממנו? אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, אליהו חי הוא. אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, כיוון דכתיב על אלישע ולא ראה הוא עוד. אז לגבי דידי, לגבי אלישע, אליהו הנביא נחשב כמו מת דמי, ולכן צריך לקרוא עליו. בברייתא למדנו שגם קוראים קריאה על נשיא ועליו בית דין ועל שמועות הרעות. נשיא שמת, אב בית דין שמת, ואם שומעים שמועות רעות. מנהלן, דכתיב, אחרי ששאול נלחם בפלישתים, ונהרג במלחמה, כשדוד שמע את הבשורה הזאת, ויחזק דוד בבגדיו, ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו, ויבכו, ויצומו עד הערב. על מי? על שאול, זה אחד, ועל יונתן בנו, זה שניים, ועל עם השם, ועל בית ישראל כי נפלו בחרב, שמועות רעות. על שאול שהיה מלך ישראל, זה נשיא, לומדים מכאן שמקיימים מצוות קריאה, על נשיא שמת. על יונתן, לא הרבה יודעים, אבל יונתן בנו של שאול המלך היה, כמו שמבארים, אב בית דין. זה אב בית דין שהיה חכם. ומה שכתוב על עם השם ועל בית ישראל כי נפלו בחרב, אלו שמועות רעות. אבל כאן היו כל שלושת הדברים. גם הנשיא, גם אב בית הדין וגם היה שמועות רעות. אולי רק על זה צריכים לקרוא. אמר לי רב בר שבא לרב כהנא, ואם עד אב הוא כול הוא, אז רב כהנא אמר לי, אם אתה צודק, היה צריך להיות כתוב, ויספדו ויבכו, ולפני כן ויקראם את בגדיו, ויצאו מועד הערב על שאול ויונתן ועם השם. למה כתוב על שאול ועל יונתן ועל עם השם? למה כל פעם כותבים על? הפסיק העניין, כדי ללמד שעל כל אחד בפני עצמו צריך לקרוע בנפרד. שואלת הגמרא, ומקראין על השמועות הרעות, וכי כששומעים שמועה רעה חלילה, צריך לקרוע את הבגדים? ואמרו לי לשמואל, סיפרו לו, קטל שבור מלכה, שבור המלך, מלך נוכרי, הוא הרג 13,000 יהודאי, 12,000 יהודים, במקום שנקרא במזיגת קיסרי. ושמואל לא קרא את בגדיו. עונה הגמרא, לא אמרו שצריך לקרוא את הבגדים, אלא כששמעו שמועה ברוב ציבור, וכמעשה שהיה אצל דוד. וכמו שאמרנו, השולחן ערוך מביא את דעתו של הרמב"ן, שמדובר שרוב הציבור נקהלו למלחמה, ונחלו מפלה ומתו רבים. לא חייב להיות שמתו רוב הציבור, אבל נקהלו רוב עם ישראל למלחמה, ונחלו מפלה ומתו רבים מהם. כך כותב השולחן ערוך, דבריו של הרמב"ן. הריטווה, אולי בשביל תוספת ככה של עוד דעה, אומר שרוב ציבור, הרי כל שבט, יש שבט ראובן, שבט שמעון, שבט לוי, כל שבט נחשב כמו ציבור בפני עצמו, כמו שמובא במסכת אוריות. אז אם כן, אם ציבור, שאם זה היה שבט אחד, אז רוב שבט היו נופלים בחרב, אם זה כמות כזאת גדולה של אנשים, זה כבר נחשב רוב ציבור. אבל השולחן ערוך לא מביא את הדעה הזאת. שואלת הגמרא, אתה שואל אותי, הרי אמרו לשמואל ששבור מלכה הרג 12,000 יהודים והוא לא קרא. מה, שבור מלכה באמת היה כזה? הוא מקטל שבור מלכה יהודאי וכי היה כזה רוצח שהרג 12,000 יהודים? ואמר לי שבור מלכה לשמואל, שבור מלכה השתבח בפני שמואל, תיתי לי, אני עוד אקבל על זה שכר. דלוקט לי יהודי מעולם, מעולם לא הרגתי יהודי. אז איך 12,000 יהודים מתו על ידו? עונה הגמרא, במזיגת קיצרי, הטם, אינהו, הם גרמי לנפשיו, הם מרדו מרעידה מאוד מאוד מפורסמת בפרהסיה נגד שבור מלכה, לכן הוא הרג אותם. הם גרמו את זה לעצמם. דאמר רבי עמי, הוא רצה לתאר איך היה המרד, באיזה קולות ורעמים וברקים, כמובן בשביל התיאור, באיזה שמחה ומרידה ככה גלויה. לקל יתירי דמזיגת קיסרי, לקול של נימי הכינורות והנבלים של העיר, מזיגת קיסרי שרקדו וזמרו ושרו ומרדו בשבור מלכה, בריש גלי, פקע שורה דלודקיה, כי זה סוג של המחשה כזאת, נבקעה החומה של העיר הסמוכה שנקראת לודקיה. זאת אומרת, כל החומות רעדו מרוב הרע שהיה בשמחה הגדולה של המרד שהציבור מרדו בשבור מלכה, ועל זה היה אסור לו לשתוק. זה לא נחשב שהוא הרג יהודי. זה לא עניין פה של יהודי או לא יהודי. אם יש מרד של אנשים שקמו עליו, הוא היה חייב לטפל במרד, וזה היה הדרך שהוא מצא לנכון. אבל הוא לא הרג יהודי רק בשביל להרוג יהודי בלי צורך של המלכות. הברייתא הלכה ופירטה את הרשימה של המקרים שצריך לקיים קריאה, ואחד מהמקרים זה על ברכת השם, כששומעים אחד רשע מחרף ומגדף. איך שנקרא בלשון הפוכה, כביכול את... לא רוצים אפילו לומר את מי הוא מחרף ומגדף. מנהלן, מנהלן שהוא חייב לקרוא. דכתיב, רב שקי היה שליח של שלמנסר מלך אשור. והוא בא לשבור את המורל של העם היושב בציון. והוא אומר להם, שני פסוקים לפני הפסוק שהגמרא תכף תביא. אתם בטוחים שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, אה? אני רוצה לומר לכם, אומר רב שקי, מחרף ומגדף. מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי? כל האלוהים, העבודה זרה של כל הארצות, מי מביניהם הצליח להציל את עמו מידיו של שלמנסר מלך אשור? אף אחד. ואז הוא ישווה, כי יציל השם את ירושלים מידי? עצם ההשוואה של הקדוש ברוך הוא לכל האלילים, זה חירוף וגידוף שאין כדוגמתו. ועל זה אומר הפסוק, שני פסוקים אחר כך, ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואב בן אסף המזכיר, הם באו כולם אל חזקיהו המלך, כשהם היו קרועי בגדים, על זה שהם שמעו את דברי החירופים והגידופים של אותו רב שקה. למדים מכאן שעל ברכת השם בלשון הפוכה צריך לקרוע. הלכה בעניין הזה. תנו רבנן, אחד השומע את אותו רשע שמחרף ומגדף, וגם אחד, הכוונה לבית דין, כשהם השומע מפי השומע, כי הרי אם אחד מברך את השם בלשון הפוכה, מקלל. צריך שהבית דין ישמעו בדיוק מה הוא קילל, כדי לדעת אם באמת מגיע לו את העונש החמור. בשביל זה, העד, אחד מהעדים ששמע, צריך לומר בדיוק מה הוא קילל. ואז העד השני אומר, באמת מאשר שזה מה שהוא אמר. והם אומרים את זה בפני בית דין. כשבית דין שומעים את אותם המילים יוצאים מפיו של העד, כל אחד, כל דיין מהדיינים חייב לקרוע. והעדים עצמם, הם אינם חייבים לקרוע. שהם כבר קראו את בגדיהם בשעה שהם שמעו מהרשע בעצמו שמחרף. שואלת הגמרא, הם צריכים לקרוע פעמיים. הם קראו בשעה ששמעו, מי הווי, הרי הקשם אי השתה. הם הרי שומעים עכשיו שוב פעם, כשהעד אומר את החירוף והגידוף של אותו אחד. עונה הגמרא, לא סל כדת אך לחייב אותם לקרוע שוב. דכתיב, אחרי שאליקים ושבנה ויואה אמרו באו לחזקיהו קרועי בגדים, והוא שמע את החירופים והגידופים, כתוב, היי כשמוע המלך חזקיהו ויקרא את בגדיו. רק המלך קרא, והם עבדי המלך שכבר קראו, לא קראו פעם נוספת. רואים מכאן שקוראים פעם אחת, לא צריך לקרוא פעמיים. ומניין למדים שאותם קראים לא מתאחין, שאי אפשר לתפור אותם תפירה מושלמת, אף פעם, מנהלה. עתיה, גזרה שווה, הקריאה שקרא חזקיהו, מהקריאה שקרא אלישע, כשאליהו עלה בסערה השמיימה. כמו ששם, כתוב לשניים קראים, שהקרע לא מתאחה, איחוי מושלם, לעולם, ככה גם הקרע הזה. בברייתא למדנו שאם אדם רואה איך ספר תורה, איכשהו נשרף, צריך לקרוע את בגדיו. מנהלן, דכתיב, הקדוש ברוך הוא נתן נבואה לירמיהו הנביא, שהוא הולך להחריב את בית המקדש, והוא מראש אומר לו, לך תזהיר את עם ישראל, שישובו מדרכם הרעה, כי אם לא, הלך ופירט באוזניו את כל ההשתלשלות של החורבן שחלילה נגזר. ואז הוא כתב את מגילת איכה, כל מגילת איכה כמעט, זאת אומרת, שלושה פרקים מתוך מגילת איכה. הפרק הראשון, השני והרביעי, כבר נכתבו לפני חורבן בית המקדש. ואת אותה מגילה, הקדוש ברוך הוא ציווה את ירמיהו לכתוב. ובאמת, כשהוא פרסם את המגילה הזאת, הלב של העם נשבר, אבל באותו זמן היה מלך רשע, יויקים, כשקראו לפניו את המגילה, עמדה לפניו האח, אש בוערת, לחימום, להסקה מן הסתם. ויהי, כי קרוא יהודי, אומר הנביא בירמיהו, שלוש דלתות וארבעה, דיינו כל פסוק נקרא כאן דלת, שהיה רווח בין פסוק לפסוק. בדפוסים הראשונים באמת, כשהדפיסו את המגילת איכה, היה פרשה בפני עצמה לכל פסוק. וככה באמת גם בכתבי יד המדויקים מוצאים באמת שיש פרשה לכל פסוק במגילת איכה בנפרד. לכן כל פסוק נקרא כמו דלת, יש רווח בין פסוק לפסוק, כך מבארים. בכל אופן, כשקראו ארבעה פסוקים מתוך מגילת איכה, הפסוקים הראשונים, ויקראה בתער הסופר, את ההזכרות של שמות כל ישעיה במגילת איכה, ואשלך אל האש אשר על האח, אל האח. לקח את המגילה, השליך אותה לתוך האש, שרף אותה. והפסוק מתעונן, ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדיו, השומעים את כל הדברים האלה. רואים מכאן שכן צריך לקרוע, כשרואים ספר איכה, כל שכן ספר תורה, שנשרף. מבארת הגמרא, כמו שאמרנו, מהי שלוש דלתות וארבעה, זה הכוונה לשלושה ארבעה פסוקים, והגמרא מתארת ומספרת בדיוק. העבדים של המלך יויקים אמרו לי ליויקים, שמעת? כתב ירמיה את ספר מגילת איכה, ספר קינות. נבואות זעם. חייבים לנער כאן את עם ישראל, לחזור בתשובה, לבטל את הגזרות האלה. אם היו חוזרים בתשובה, הנבואה לא הייתה מתקיימת. גם כשיש דברי נבואה על דברים רעים שלא יקרו, הנבואה לא חייבת להתקיים. זה הכלל. זה תלוי בזה שעם ישראל יחזרו בתשובה. נבואה טובה חייבת להתקיים. בין כך ובין כך. אבל נבואה של זעם לא חייבת להתקיים. תראה, יש פה דברי נבואה שכתב ירמיהו הנביא. הוא שאל אותם. אמר לו, מה כתיב בי? תקראו לי את הפסוקים. התחילו לקרוא לו. את הפסוק הראשון במגילת איכה, איכה ישבה בדד, העיר הבתי ים, הייתה כאלמנה וכולי, את כל הפסוק. אז יקים אמר לו, הוא אמר להם, גם אם תשב בדד, ענה מלכה. אין פה שום נבואה נגד המלך, זה לא... טוב, קשה להבין מה הוא בדיוק התכוון, כן? אבל יכול להיות שהוא היה כל כך רשע, שלא אכפת לו מה יקרה לכולם, העיקר שהוא נשאר המלך. אז אמרו לו את הפסוק הבא. אמר לי, בחות תבכה בלילה ודמעתה לחייה, אין לה מנחם. גם פה אמר, ענה מלכה, מה אכפת לי? אני אשאר המלך, לא כתוב פה נבואה שאני מפסיק להיות מלך. אז אמרו לו את הפסוק השלישי, גלתה יהודה מעוני מרוב עבודה. אז אומר, בסדר, אנשי יהודה יגלו, הוא יישאר המלך, ענה מלכה. אמרו לו את הפסוק הרביעי, דרכי ציון אבלות. אמר, בסדר, אז ציון אבלות. אז הוא ימלוך על מקומות אחרים, ענה מלכה. אבל כשקראו לו את הפסוק החמישי, שהזיזו אותו מהכיסא המלכות, היו צריה, הם אלה שיהיו לראש, לא אתה. פה הוא כבר אמר לו, הוא הגזמתם. לא, הוא כבר לא מוכן לקבל. מה נאמרה? מי אמר את הנבואה הזאת? לא, מי אמר? כי השם הוגה, השם אמר את זה, על רוב פשעיה, זה המשך הפסוק. מיד כדר, הכוונה הוא ניקב עם סכין, את כל ההזכרות שבה במגילת איכה, ושרפן באש. נו. והיינו נכתיב, ממשיך הפסוק בירמיהו אומר, על הסיפור הזה, ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם, איך ייתכן? בכלל דבאו למקרא. כשהם רואים ששרפו את המגילה, הם צריכים לקרוא הקריאה, כמו ספר תורה. אמר לרב פאפה לאביי, אמר, אולי הסיבה שהיו צריכים לקרוא, זה לא בגלל שרפת ספר תורה, אלא משום שמועות הרעות. בגלל שעכשיו כשקראו את מגילת איכה, התברר להם שיש כאן נבואת פורענות, דברים שעתידים לקרוא, אולי לשמועות האלה הם קראו. אז אביי אמר לי, שמועות רעות באי שעת המיהבו, וכי השמועות הרעות היו, הרי השמועות הרעות היו עתידים להיות. אז על מה שעתיד להיות לא מקיימים קריאה, כי עם ישראל אם הם יחזרו בתשובה, הדברים האלה לא יתקיימו. אמר רבי חלבו את הדברים אמר בשם רב הונה. הרואה ספר תורה שנקרא, הוא לא קורא רק פעם אחת, אלא חייב לקרוא שתי קריאות. אחד על הקלף, על הגביל שנשרף, ואחד על הכתב, על האותיות הקדושות של הספר תורה שנשרפו, שנאמר, אחר שרוף המלך את המגילה, שזה הקלף, ואת הדברים שזה הכתב, זה האותיות הקדושות. על כל אחד מהם צריך לקרוא קריאה בפני עצמה. מספרת הגמרא רבי אבא ורב הונה בר רכיה, אבו יתווי, הם ישבו כמי דה רבי אבא. בעלי פנויי, הוא רצה לצאת לבית הכיסא. שקלי לתותפתי, הוא לקח את התפילין שלו, אחתי אבי סדיה, הניח אותם על הקרית. עתה היא בת נעמיתה, באה בת יענה, בעלי מבלעיר, רצתה לבלוע את התפילין. אז רבי אבא אמר, אשתה, אם היא באמת הייתה בולעת את התפילין, היא חייבין לי שתי קריאות, הייתי מחויב לקרוא גם על זה שהבת יענה בלעה והזיקה לקלף, וגם על ההזכרות שבתפילין. אז רב הונא בר רכיה אמר לי, מינה לך ה, מינה אתה לומד שצריך לקרוא שתי קריאות. והבדידי אבא עובדה, היה לי סיפור דומה, ואתה היא לקמי דרב יהודה לשאול אותו ואמר לי, אחי אמר שמואל, לא אמרו שצריך לקרוע על הקלף ועל ההזכרות, אלא כששורפים את הספר תורה או את התפילין בזרוע, בכוח. וכמעשה שהיה אצל יויקים המלך, שאף אחד לא היה יכול למחות בו כי הוא היה מלך. אבל במקרה שיכולים להציל, כמו כאן, מבת יענה, לא מקיימים קריאה. כשאדם רואה את ערי יהודה, בחורבנם הוא צריך לקרוע, מנהלה. דכתיב. הפסוק מתאר תיאור מאוד מאוד כואב, שהיו יהודים ממקומות מרוחקים מירושלים, שלא ידעו עדיין על חורבן בית המקדש. ויבואו אנשים משכם, משילו ומשומרון, 80 איש. הם יצאו להביא מנחה לבית המקדש. וכשהם היו בדרך, הם ראו שנחרב בית המקדש. ואז כתוב שהם היו מגולחי זקן וקרועי בגדים, שהם ראו את חורבן יהודה. ראו את ערי יהודה חרבות והם הבינו שהבית נשרף. ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית השם וגומר. אז הפסוק מתאר את הקריאה שהם קראו את בגדיהם כשהם ראו את ערי יהודה חרבות. אמר רבי חלבו אמר בשם אולה בירה שאמר בשם רבי אלעזר, הרואה ערי יהודה בחורבנם, הוא אומר, ערי קודשך היו מדבר וקוריאה. הוא רואה את ירושלים בחורבנה, הוא אומר, ציון מדבר הייתה, הייתה ירושלים שממה וקוריאה. כשהוא רואה את מקום שעמד בו בית המקדש בחורבנו, אומר, בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה וקוריאה. הברייתא חתמה ואמרה, קוריאה על מקום בית המקדש בחורבנו, וכשהוא רואה את ירושלים בחורבנה, הוא מוסיף קריאה על ירושלים. שואלת הגמרא, ורמין הוא סתירה? אחד השומע שבית המקדש נחרב, ואחד הרואה את החורבן, כיוון שהגיע למקום, זה היה כפר שנקרא צופים, שממנו היה אפשר לצפות על בית המקדש, והוא רואה בית מקדש חרב, קוראה, וקוראה על בית המקדש קריאה בפני עצמו, ועל ירושלים. הוא לא מוסיף, אלא הוא קוראה קריאה שלמה בפני עצמה. אז למה הברייתא הראשונה אמרה שמספיק אם הוא קרא קריאה על בית המקדש, רק להוסיף באותה קריאה עוד קצת בשביל ירושלים? כאן כתוב שצריך קריאה בפני עצמה גם לירושלים. עונה הגמרא, זה לא סותר לו קשיא, כי כל ברייתא מדברת על מקרה אחר. הברייתא הראשונה שאמרה שכשהוא קרא קריאה אחת על בית המקדש, והוא רואה את ירושלים בחורבנה, הוא רק מוסיף על הקריאה, זה מדובר, כמו שביארנו תוך כדי שקראנו את הברייתא, שהוא איכשהו נכנס לבית המקדש או מתוך איזה רכב, הוא לא ראה את חורבן ירושלים, אלא פעם ראשונה הוא ראה רק את חורבן בית המקדש. תפגע בבית המקדש ברישה, ואז כשהוא כבר קרא על בית המקדש, הוא לא קורא הקריאה בפני עצמה כשהוא רואה אחר כך את חורבן ירושלים, אלא מספיק שהוא מוסיף על הקריאה שהוא קרא על בית המקדש. לעומת אותה ברייתא שעכשיו קראנו, שקוראים קריאה בפני עצמה על חורבן ירושלים וקריאה בפני עצמה נפרדת לגמרי על חורבן בית המקדש, מדובר דפגע בירושלים ברישה. הוא בא והוא רואה את ירושלים בחורבנה, הוא קורא. אחרי זה כשהוא בא ורואה את בית המקדש בחורבנו, הוא צריך לקרוא הקריאה בפני עצמה. הבאנו בתחילת השיעור רשימה של מקרים שצריך לקרוא את בגדיו, והקראים האלה אינם מתאחים. הוא לעולם לא יכול לאחות את אותם קראים, לתפור אותם תפירה מעשה אומנות. מביאה הברייתא, תנו רבנן, וכולם, כל אותם קראים שאינם מתאחים, רשאים, אלה שקימו מצוות קריאה, לתפור תפירה ארעית. ומביאה כאן כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, לשוללן. רש"י בכתבי יד כותב, תפירה רחבה. מה פירוש תפירה רחבה? אז בפרישה, בסימן שין מם, סעיף למתת, כותב, אני קורא את הלשון של הספר הפרישה, שתוכב כאן מעבר זה לעבר השני, תוכב את המחת בבד איפה שהוא קרא, מעבר אחד לעבר השני, ונמשך החוט משם כשיעור אצבע, זאת אומרת, הוא לא תופר את קצות המקום הקרע, אלא הוא תוחב את המחט קצת רחוק ממקום הקרע, ואז הוא, כשהוא בא לצד השני, לחלק השני, לקרע השני, הוא לא מיד תופר בקצה הקרע, אלא הוא ממשיך פנימה, ועושה מה שנקרא תפירה רחבה. דיינו, כשאתה רואה את המקום של התפירה, איפה שהיה הקרע, אתה רואה ברוחב של שיעור אצבע, זה בערך 2 סנטימטר, רחב, החוט לרוחב שבעצם חוצה את מקום הקריאה. זאת אומרת, נאמר 0.5 סנטימטר בחלק אחד של שקרה, סנטימטר אחד בקרע אחד וסנטימטר אחד בקרע השני. זאת אומרת שזה נקרא תפירה רחבה. וכן תוכב ונמשך עד סוף הקריאה. קיצור לשוללם, הכוונה תפירה רחבה, שאתה רואה את החוט של התפירה, אתה רואה את החתך, ולרוחב של החתך אתה רואה את החוט של התפירה לרוחב של אצבע, שזה בערך 2 סנטימטר. זה לשוללן. וכן אפשר למוללן. מה זה למוללן? אז רש"י כאן כותב, לקפל בגד בתפירה. רש"י בכתבי יד מרחיב קצת יותר ואומר, אוחז שני ראשי הקרע בין אצבעותיו וכורחן יחד כאין כריכת ספרים. נראה שהוא לוקח שני הקרעים, וכמו שני דפים שאדם לוקח, מחבר אותם, ואז ותוכב במחת שתי תפירות. היינו פשוט לוקח את, ה, את, ה, את השני קראים, מחבר אותם כמו שמחברים צמידים מדף אחד לשני, שני דפים יחד, ואז כשאדם קורך ספרים, אז הוא בדרך כלל קורך באמצע כדי שזה יפתח ויסגר, אז כאן הוא לא קורך, ממש תופר באמצע, אלא תופר בצד, אבל במקום לתפור בשביל ששני הצדדים של הבגד יהיו תפורים, אלא הוא מקפל אותם ותופר קצת יותר פנימה, ואז יוצא שני חלקי הקראים בעצם צמודים זה לזה, וקצת יותר פנימה לכיוון הבגד מכניסים את המחת ותופרים, לפי הכשרה שכותב, שתי תפירות. הפרישה מרחיב קצת יותר גם כן בזה, והוא אומר, מי שלא הבין עד עכשיו אולי יבין מהמילים שלו, שעושה שני צידי הקריאה, את שני החלקים שהוא קרא, כן, שני צידי הכיס, כמו הארנקים של פעם. לאחר שנמשך ונסתם במשיכותיו, בחוטים שלו, ועשוי שנצין יחד, וביותו כן, כשהוא ככה מחובר, כמו שני דפים מחוברים יחד, תוכבן יחד בכמה דחיפות, באופן שנאחזים יחד. ואפשרות נוספת שאפשר, ללוקטן. מה זה ללוקטן? זה פירוש יותר פשוט. רש"י בכתבי יד, עוגד בידו כל הקרע, ראשו עד עם סופו, ותוחב במחת שתיים ושלושה פעמים. כשקוראים בגד, קוראים אותו מלמעלה לכלפי מטה. כשאתה רוצה את הקריאה, מה שנקרא כאן ללוקטן, הוא לוקח את החלק העליון, איפה שהוא התחיל לקרוע, ואת החלק התחתון, איפה שהוא סיים את הקריאה, מצמיד אותם יחד ותופר אותם ככה. מחבר את שתי הקצוות. וכן מותר לעשותן כמין סולמות, לתפור כמו של סולם. סולם, יש לו שליבות, וכל שליבה רחוקה אחת מהשנייה. בדרך כלל כשתופרים, תופרים תפירה אחרי תפירה בצורה צפופה. כאן הוא תופר שתי תפירות ומפסיק, מדלג ותופר ועוד פעם מפסיק, הוא לא תופר רצוף. אבל לא לאחותן, אסור לתפור תפירה שלמה. מה פירוש לאחותן? אמר רב חיסדא, ובאיחוי אלכסנדרי, אלה באלכסנדריה היו אומנים לתפור כמו שצריך. יש מבארים שהם היו יכולים לתפור בצורה כזאת שלא ראו את התפרים. זה מה שאסור כשאסור לאחות. אומרת הברייתא תנו רבנן, אדם שקיים מצוות קריאה עם איזה בגד, ולאחר מכן, כיוון שהיה אסור לו לאחות את הקרעים, אז הוא עשה מה שכן מותר. ועכשיו הוא תפר תפירה ארעית. ועכשיו הוא רוצה לקרוע שוב פעם את אותו בגד, בשביל סיבה אחרת שהוא חייב בקריאה. הקורע פעם שנייה מתוך בגד שהוא קיים בו קריאה, ולאחר מכן היה אסור לו לאחות את הקרע, אז הוא רק שלל את הקרע. ועכשיו הוא קורא מתוך השלל. הכוונה שהוא תפר תפירות רחבות, כמו שביארנו. או הוא רוצה לקרוע מבגד שהוא קיים בו קריאה, והוא לא רצה לאחות את הקרעים כי היה אסור, אז לכן הוא עשה מלילה, שזה, כמו שאמרנו, כמו קריחה של ספרים, כמו שפירטנו מקודם. ועכשיו הוא רוצה לקרוע פעם נוספת אחרי זה. או שהוא קרא בבגד ואחרי זה ליקט שני הקצוות של החלק העליון ושלמטה מהקרע ותפר אותם יחד, ועכשיו רוצה לקרוע את זה בשביל קריאה אחרת, או מתוך הסולמות שהוא תפר אבל לא תפירה רצופה אלא עם דילוגים, והוא עכשיו רוצה לקיים מצוות קריאה כשהוא קורע את אותו תפירה ארעית, לא יצא ידי קריאה, כי זה לא נחשב מחובר מה שהוא כעת קורע. הוא לא קורע ממחובר, הוא קורע מדבר קרוע. לכן זה לא נחשב קריאה. אבל אם הוא קרא מתוך בגד שפעם קראו בו ולאחר מכן איכו את הקרע, שזה לא במקרים שדיברנו כיום, אלא על שאר קרובים, לא אבי ואמו, שמותר לאחות את הקרעים לאחר 30 יום, והוא קרא מתוך האיכוי, יצא. אמר רב חיסדא, ומתי הוא יצא? דווקא אם האיכוי היה איכוי מושלם באיכוי אלכסנדרי. אז זה נחשב שזה היה שלם והקריאה עולה לו, והוא יוצא ידי חובה. תנו רבנן, הבגדים שהיו בזמן התנאים, זה היה מין גלימה כזאת, שאדם היה רוצה ללבוש את הבגד, כשהצד העליון כלפי מעלה, אז הוא היה עושה מין צורה של בית הצוואר, מין צווארון כזה, אבל הוא היה יכול להפוך את כל הבגד, שמה שמקודם היה בשוליים, ליד כפות רגליו, עכשיו הוא רוצה לתפור את השלייה כלפי מעלה, והוא רק צריך לעשות לזה גם כן צווארון, ואז מה שהיה מקודם למעלה יהיה למטה. הייתה אפשרות כזאת לעשות בבגדים של פעם. אז מדברת הברייתא על המקרה הזה, תנו רבנן. אם הוא קרא בבגד, הרי קריאה חייבים לקרוא דווקא למעלה, ליד הצוואר, באזור של הצווארון. הוא קרא, ועכשיו הוא רוצה להפוך את הבגד, כדי שהקריאה יהיה למטה, ואז הוא רוצה לקרוע עכשיו פעם נוספת באותו בגד, רשאי להופכו למטה ולאחותו, רבי שמעון בן אלעזר חולק והוא אוסר לאחותו. וכשם שהמוכר, דיינו בעל הבגד, אסור לאחותו, כך אם הוא מכר את הבגד למישהו אחר, זה לא עוזר. הלוקח גם כן, הקונה גם כן אסור לאחותו, ולפי כך המוכר צריך להודיעו ללוקח, שהקרע הזה אסור לתפור אותו לעולם. כי מה הרווח? אם הופכים, לפי דעת, התנא הראשון, שאפשר להפוך, אז הוא יכול פשוט מאוד, אחרי שהקרע נמצא למטה, ליד כפות רגליו, הוא יכול לתפור את זה תפירה שלמה. אבל מכיוון שרבי שמעון בן אלעזר אוסר, לא מועיל שהקרע נמצא עכשיו כלפי מטה, כדי שיהיה מותר לאחות אותו, אז לכן צריך להודיע על הקונה, שמה, אם אתה קונה את הבגד הזה שעשו בו קריאה, נראה לך שלעולם לא תוכל לאחות אותו. אז קח את זה בחשבון. מביאה הברייתא, מה קורה אם אדם צריך לקיים קריאה פעמיים על אותו בגד? כמה הוא צריך לקרוא בפעם השנייה וכמה בפעם הראשונה? תנו רבנן, תחילת קריאה, פעם ושנה שאדם קורא בבגד, צריך לקרוא לפחות שיעור של טפח. ותוספת, אם הוא באבלות פעם נוספת, לא עלינו, אז מספיק שהוא ממשיך את הקריאה, שלוש אצבעות דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תחילת קריאה מספיק שלוש אצבעות, שיעור של שלוש אצבעות, ותוספת מספיק כלשהו. אמר אולה, הלכה כרבי מאיר בקריאה הראשונה שצריך לקרוא לפחות טפח, והלכה כרבי יהודה בתוספת שעל פעם שנייה של אבלות מספיק לקרוא כלשהו. תניא נמי אחי, רבי יוסי אומר, תחילת קריאה טפח ותוספת כלשהו, והכלל הוא שתמיד שרבי יוסי נחלק על רבי יהודה ועל רבי מאיר, הלכה כמו רבי יוסי, באמת ככה הלכה. אומרת הברייתא, תנו רבנן, אם אמרו לו מת אביו, וקרא קריאה, לאחר מכן לא עלינו התבשר שמת בנו, והוסיף, שלפי תנא קמא, זה אפשרי, הוא לא חייב לעשות קריאה בנפרד. יש הבדל גדול בין קריאה על אביו ואמו, לבין קריאה על שאר קרובים. על אביו ואמו זה הרבה יותר חמור, זה קרע שאסור לאחות אותו. על שאר קרובים מותר כן לאחות. אז מכיוון שהקרע הראשון, זה על אביו ואמו, את זה אסור לו לאחות, אבל מה שהוא הוסיף, התחתון מתאחר, רק העליון אינו מתאחר לעולם. ומקרה הפוך, אם חלילה מת בנו, וקרא עליו טפח קריאה, ולאחר מכן מת אביו, והוא הוסיף קריאה, הקרע העליון, שזה על שאר קרובים, מתאחר, וההמשך, הקרע התחתון אינו מתאחר, כי זה הוא קרא על אביו. אם מת אביו, מת האמו, מת אחיו, מת האחותו, ואת הכל הוא שמע בפעם אחת, קורא קרע אחד לכולם. עד כאן זה דעת התנא הראשון בברייתא. רבי יהודה בן בטירא חולק על כל מה שלמדנו פה בברייתא, והוא אומר שלקרוא על אביו ואמו זה קריאה בפני עצמה לגמרי. זה לא, אחרי שקראו על אביו ועל אמו, אתה לא יכול להמשיך עכשיו ולקרוא על שאר קרובים. או כשהוא קרא על שאר קרובים, הוא לא יכול להמשיך ולקרוא על אביו ועל אמו. היה צריך לקרוא בנפרד. וכן אם הוא יתבשר על פעם אחת גם על שאר קרובים, גם על אביו ואמו, הוא לא יכול לקרוא בפעם אחת על כולם. אלא על אביו ואמו חייבים לקרוא בנפרד, קריאה בפני עצמה. ככה סובר רבי יהודה בן בטירא. ולכן הוא אומר, על כולם מספיק קרע אחד, כשהוא שמע בשורה על כמה וכמה שהוא צריך לטבל עליהם ולקרוא עליהם, אבל על אביו ועל אמו צריך לקרוא בנפרד. קרע אחד. למה? לפי דעתו של רבי יהודה בן בטירא, גם אין מוסיפים על קרע אביו ואמו. דהיינו, אם הוא קרא על אביו ואמו והוא שמע על שאר קרובים שצריך לקרוא עליהם, הוא לא יכול להוסיף, כמו שאמרת נקמה, לא צריך לקרוא בנפרד קרע. וכן, מה הייתה מה? אמר רב נחמן בר יצחק, לפי שאינן בתוספת. אתה לא יכול לעשות, אם הוא, גם כשהוא קרא על שאר קרובים, כאן מדברים על מקרה אחר נוסף שדיברת הנקמה, אם הוא קרא קודם קריאה על שאר קרובים, ועכשיו נודע לו על אביו ואמו, הוא לא מוסיף על הקרע של שאר קרובים, אלא הוא קורא בנפרד על אביו ועל אמו. אז לכן גם לא ראוי להוסיף אחרים על הקריאה של הוריו, כי הקריאה על הוריו, על ההורים, על האבא או על האמא, זה קריאה חשובה, זה בפני עצמה תמיד. אז אם כן, הוא בעצם חולק על כל המקרים שדיבר התנא הראשון. גם במקרה שהוא קרא על שאר קרובים, הוא לא יכול להוסיף על אבי ואמו. כשהוא קרא על אבי ואמו, הוא לא יכול להוסיף על שאר קרובים באותו קרע. וכשהוא שמע כמה קרובים וביחד איתם אבי ואמו, הוא לא יכול לקרוא אותו קריאה בשביל כולם. אבי ואמו זה קריאה חשובה, הוא קורא על אביו ואמו בנפרד, הוא לא מוסיף על הקרע הזה, לא מוסיף קריאה על אבי ואמו בקרע שהוא קרא על שאר קרובים, וכשהוא קורא על כמה קרובים יחד שהוא מטבל עליהם, שהוא שמע את השמוע בפעם אחת, הוא לא מספיק שהוא קורא קריאה אחת, אם גם יש ביניהם אביו או אמו, אלא על אביו ואמו הוא קורא בנפרד. בדרך כלל, באבלות פוסק שמואל, הלכה כדברי המעיקל. אבל כאן אמר שמואל, הלכה כדברי המחמיר, כרבי יהודה בן בתירא, שעל אביו ואמו צריך לקרוא בנפרד. שואלת הגמרא, מי אמר שמואל? אחי, ואמר שמואל, הלכה כדברי המעיקל באבל. עונה הגמרא, שמואל, כשהוא אמר הלכה כדברי המעיקל, זה באבל. אבלות לחוד, בהם הולכים באמת אחרי המעיקל. אבל דיני קריאה שמוזכרים בפסוקים, ענייני קריאה, זה לחוד. ובזה לא נאמר הכלל שהולכים כדברי המעיקל. עד איכן קוראה? דיינו, אמרנו בברייתא, על הברייתא הקודמת, שאם אדם שמע שמת אחד שחייבים לקרוא עליו, הוא קורא הקריאה, זה טפח או שלוש אצבעות. עוד פעם ששמע, צריך לקרוא עוד, הוא יכול להוסיף על הקרע עוד ועוד ועוד ועוד. כמה יכול להוסיף על הקרע? עד איכן הוא קורא, כשהוא שומע עוד ועוד פעמים. לפי דעת התנא הראשון, עד טיבורו. ויש אומרים, רק עד ליבו. ואף על פי שאין ראיה מפורשת לדבר שרק עד ליבו אפשר לקרוא, יש סמך קל, זכר לדבר שנאמר, וקראו לבבכם ועל בגדיכם. זאת אומרת שקריאת הבגדים זה עד הלב. הגיע לטיבורו, והוא רוצה לקרוא באותו בגד פעם נוספת, מרחיק למעלה בצברון, מרחק של שלוש אצבעות ממקום הקריאה הקודמת, והוא קורא שם פעם נוספת, כן, קרא הקריאה, עכשיו הוא רוצה לקרוא עוד, הוא כבר קרא עד ליבו, אז הוא בצברון למעלה, הוא מתרחק מהקריאה הראשונה, מרחק של שלוש אצבעות, וקורא שם. מרחיק שלוש אצבעות וקורא גם שם עוד קריאה ועוד קריאה ועוד קריאה, עד שהוא מגיע למקום הלב. ברגע שהוא כבר קרא כל הצברון מקדימה עד הלב, הכל כבר קראים קראים שם, נתמלא מלפניו, אז הוא יכול להפוך את החלוק, שמה שהיה מלפנים עכשיו יהיה בצד של הגב, וכל מה שהיה עד עכשיו בגב עכשיו מלפנים, אז אם כן אין שם שום קרע, ואז הוא יכול לקרוא שוב. אם נתמלא החלוק בקרעים כבר גם מקדימה וגם מאחורה, גם מלפנים וגם מאחור, אז הופכו מלמטה, דיינו מה שהיה למעלה הוא הופך את עכשיו ללמטה, ומה שהיה למטה הוא מעלה ללמעלה ועושה שם מין צברון כזה, פתח הצוואר, ושם הוא קורא. קוראה. אבל דווקא לקרוא, בזמן שהוא קוראה, הוא חייב לקרוא מה שלפניו, מה שלכיוון פניו, לא לאחורה ולא לצדדיו. אם הוא רוצה לקרוא במקום אחר, הוא יכול לסובב את הבגד, אבל כשהוא קורא, צריך לקרוא מה שלפניו. והקוראה מלמטה, אדם שקורא קריאה בבגד במקום למטה יותר מליבו, או ומן הצדדים של מותניו, לא יצא ידי חובת קריאה. חייב לקרוע רק מלפניו, למעלה לפניו, עד ליבו. אלא שכהן גדול שהתורה אוסרת עליו לקרוע כשהוא באבלות, אז כדי שיהיה לו עוגמת נפש, הוא פורם מלמטה. כי זה לא נקרא קריאה, זה רק בשביל עוגמת נפש. יש ויכוח, פליגו בה רב מתנה, ומראוקווה, ותרוויו, שניהם שהתווכחו, משמי דאבוה דשמואל ולוי. יש מהאחרונים שמבארים, שזה אמר בשם שמואל, וזה אמר בשם אביו של שמואל, וזה אמר בשם לוי. ומה הוויכוח? יש כאן שתי דעות. דעה ראשונה, אחד אמר, כל שבעה, אם באמצע ימי השבעה לא עלינו נודע לו, שהוא עכשיו באבלות על קרוב אחר, אז הוא קורא הקרע חדש. הוא לא יכול להוסיף על הקרע שהוא קרא, על הקרוב הראשון. שהוא עכשיו בתוך השיבה אליו. ורק אם נודע לו על הקרוב אחר לאחר השבעה, רק אז הוא יכול להיות מוסיף על הקריאה שהוא קרא לקרוב הראשון, אך פעם נוספת. ואחד אמר, אפילו אחרי השבעה הוא לא יכול, הוא לא יכול להוסיף אלא הוא חייב לקרוא בנפרד. כל 30 יום קורא הכל על אבלות החדשה, קריאה חדשה. רק לאחר 30 יום מוסיף על הקריאה שהוא קרא על הקריאים הקודמים. מתקיף לרבי זיירה על שתי הדעות. מאן דאמר שכל ימי השבעה על קרוב אחד, אם הוא נודע לו שהוא חייב להתאבל על קרוב אחר, קורא הקרע חדש, הוא לא יכול להוסיף על הקרע הראשון, עמי, בגלל שבימי השבעה זה לא ניתן אפילו לשוללו, כי בימי השבעה אפילו על שאר קרובים, אסור אפילו לתפור תפירה של שולל, שזו תפירה רחבה, תפירה פשוטה, תפירה מאוד לא טובה. ולכן, מכיוון שאסור לשלול את הקרע בימי השבעה, אם הוא יוסיף, אז זה ייראה כאילו הוא ממשיך לקרוא על אותו מת שהוא כעת באמצע ימי השבעה שלו, ולכן הוא צריך בשביל, על האבלות השנייה הוא צריך לקרוא הקרע נפרד לגמרי, אבל לאחר ימי השבעה, שמותר לו לתפור תפירה ארעית כזאת, רחבה כזאת, שלילה, אז אם הוא יקרא את מה שהוא עשה, את התפירה הרעית שלו, והוא עוד יוסיף עוד קצת על הקריאה הראשונה, כולם מבינים שזה קריאה חדשה. זה ההבדל, לכן אחרי שבעה אפשר, כי אחרי שבעה הוא כבר שלל את הקרע, וכשהוא קורא הפעם נוספת את מה שהוא שלל, והוא מוסיף לקרוא, מבינים שזה על קרוב אחר. אלא הדה אמר מהר, האישה, משום כבודה, שוללתו לאלתר, אפילו באמצע ימי השבעה. אך אינם יהיה מותר לו להוסיף, אם נודע לה על קרוב אחר, גם באמצע ימי השבעה. הרי לא כתוב הבדל, שאישה כן יכולה באמצע ימי השבעה, רק להוסיף על הקרע, על קרוב אחר. עונה הגמרא, הטעם, מה שהתירו לאישה, לשלול את הקרע באמצע השבעה, משום כבוד אישה הוא, זה לא מעיקר דיני קריאה. אז לכן זה לא נחשב שהבגד נתפר. ואם היא תקרא את זה, זה נחשב כאילו זה כבר היה קרוע, אז זה לא יהיה נחשב שהיא קוראת על הקרוב השני, לכן צריך קריאה בנפרד. עכשיו, רבי זיירא מקשה על דעה השנייה. מאן דאמר, בתוך 30 יום, כל 30 מהאבלות הקודמת, אם יש לו אבלות נוספת לא עלינו, קוראה קריאה חדשה. עמי, למה הוא לא יכול להמשיך את הקריאה הראשונה? בגלל שבתוך 30 יום, אמנם מותר לשלול, דיינו לתפור תפירה ארעית, אבל זה לא ניתן לאחותו. זה הכלל בשאר קרובים, בימי השבעה אסור אפילו לשלול תפירה ארעית את הקרע, ואחרי השבעה מותר לשלול, אבל אסור לאחות, ואחרי 30 אפשר אפילו לאחות תפירה מושלמת, זה בשאר קרובים. אביו ואמו אסור אפילו לשלול עד אחרי 30 יום, ואז לאחות אסור אף פעם. שואלת הגמרא אלא לאביו ולאמו, זה לא ניתן לאחותו לעולם. הכי נמי שיהיה אסור להוסיף ולהמשיך את הקרע הזה? הרי הברייתא אומרת שאפשר להוסיף על הקרע של אביו ואמו. שראינו באחד הברייתות הקודמים. לפי הדעה של התנא הראשון שם. אז אם כן רואים מכאן שזה לא תלוי האם הוא איכה או לא איכה. עונה הגמרא באמת זה תלוי באמת, זה כן תלוי. כל מה שהתנא, שהדעה השנייה סוברת, שרק אחרי 30 יום אפשר להוסיף, זה מכיוון שאחרי 30 אפשר כבר לאחות את הקרע לגמרי. לכן, כשאז הוא מוסיף על אותו קרע, זה ניכר שזה קריאה חדשה, זה באמת הסיבה. אז אתה שואל אם ככה, הרי על אביו ואמו אסור לו לאחות לעולם, אז למה שמה מותר לו להוסיף? כי הטעם, זה שאסור לאחות את הבגד לעולם, משום כבוד אביו ואמו הוא. אז זה לא נובע מעצם הקריאה. אז לכן הבגד נחשב כמו שכן איחו אותו, ולכן אפשר להוסיף על הקריאה אחרי 30 יום בשביל קרוב אחר. תנו רבנן, אדם שלא רוצה לקרוע בגד, הוא רוצה ללכת עם בגד שכבר קרה פעם. היוצא בבגד קרוע לפני המת, או שהוא שאל ממישהו בגד קרוע, או שיש לו בגד קרוע, והוא יוצא לפני המת, אבל הוא לא קרא את הבגד לכבוד המת הזה. הרי זה גוזל את המתים, שהוא מיית בכבודם של המתים שלא קרא עליהם, והוא גונב את דעתם של החיים, שהם סבורים שהוא קרא. זה גניבת דעת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלכה נוספת. האומר לחברו, אשילני בבקשה חלוקך, ואלך לבקר את אבא, שנזכה שיהיו כולם בריאים, שהוא חולה. והוא חושש, אולי הוא יצטרך לקרוע. הוא אומר מפורש לבן אדם שהוא שואל ממנו את הבגד, שאבא שלו נמצא במצב שיכול להיות שיצטרכו קריאה חלילה, והוא כבר עכשיו מכין את הבן אדם, כשהוא שואל ממנו את הבגד, שיכול להיות שיצטרך לקרוא את הבגד. הוא אומר לו מפורש שאבא שלו, הוא הולך לבקר מישהו שצריך לקרוא עליו אם יקרה לו משהו, והוא במצב לא בריא. אז במקרה כזה, והלך ומצאו שמת, קורע את החלוק של חברו, כי חכמים עמדו את הדעה של המשאיל, שהוא מבין מה מדברים אליו, והוא מבין שהוא ביקש ממנו את הבגד, ויכול להיות שהוא יקרא את הבגד הזה. אבל מכיוון שזה לא היה הבגד של האבל, אלא של החבר שהשאיל לו, אז החבר שהשאיל, כשהוא מקבל את הבגד הקרוע, ומהחום, מותר לו לתפור את הבגד תפירה שלמה. כי הוא לא הקנה את הבגד לחבר, כדי שיקרא קריאה שלא יהיה אפשר לאחות אותה שוב. וכשיבוא לביתו, מחזיר לו לחברו את חלוקו, שהוא כבר התאחה, מותר אפילו לאבל עצמו לאחות את הקרעים, ונותן לו דמי קראו, נותן את ההפרש, כשהוא קיבל את הבגד, זה היה בגד שאף פעם לא קראו. עכשיו, כשקראו את הבגד, גם אם תפרו אותו בחזרה, הערך שלו קצת יורד. אז את ההפרש צריך לשלם לו. כל זה שמותר לקרוע בגד שאול, זה כשהודיעו למשאיל שהולכים לבקר קרוב חולה, שיכול להיות שהמשאיל מבין שיכול להיות שיצטרכו לקרוע, אז הוא דעתו שהוא נותן לקרוע בבגד הזה. אבל ואם לא הודיעו, הוא סתם שואל ממנו בגד בלי להודיע לו שהוא הולך לבקר אחד מהקרובים שלו חולה, הרי זה לא ייגע בו. אסור לו לקרוא את החלוק, גם על פטירה של אביו או אמו. תנו רבנן ברייתא, הלכה נוספת. חולה, שאם יבשרו לו בשורה קשה, יכול להיות שהוא ימות מרוב צער. שמת לא מת, שהוא עכשיו באבלות, אין מודיעין אותו שאותו קרוב מת. חוששים שמה תתערף דעתו עליו מחמת החולי, והוא לא יכל לעמוד בכאב הזה. ואין מקרעין בפניו את הבגדים כדי שלא יבין. זאת אומרת, יכול להיות שאותה משפחה יעשו להם לקרוע, כי יש אחד שם חולה, שאם הוא יוודא לו שקרה האסון הנורא הזה, הוא לא יעמוד בזה. הוא משתקין את הנשים שלא יתפחו ולא יבכו מפניו, שלא ירגיש. וזה יכול להיות דבר מאוד קשה, שגם לא יכולים להתאבל בגלל שיש בן אדם שהוא בסכנה אם הוא ישמע מהאבל הזה. עוד הלכה, קטן פטור מדיני אבלות, פטור גם כן מקריאה, ובכל זאת מקרעין לקטן את בגדיו, אם אחד מהקרובים שלו חלילה מת, מפני אלה שרואים שקוראים את הבגד של הקטן, שיהיה להם עוגמת נפש, כדי שירבו בכבוד המת, כשהם יראו שעושים קריאה לקטן, זה ישבור להם את הלב. וקוראין קריאה על חמי ועל חמותו, למרות שהם לא קרוביו, מקרבה ראשונה, מפני כבוד אשתו. שברוב הקהילות לא נוהגים היום לקרוא על חמי וחמותו. ואמר רב פאפה, תנה במסכת צמחות שמכונה אבל רבתי, אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו, לא יחזיק תינוק, מפני שהתינוק מביאו לידי שחוק, והאבל נמצא מתגנה על הבריות, שהוא צוחק באמצע ימי האבלות. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ועד כאן דף חפבב.